כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה. לפני כחודש היא עלתה על הבמה בפולין ושם זכתה לקבל את פרס השירה על שם המשורר הפולני זביגניב הרברט. וכמי שנולדה להורים ניצולי שואה מהונגריה, המעמד הזה הוא לא דבר של מה בכך. יש בו כמובן שירה ואהבת השירה, אבל לא פחות מכך ניצחון של הרוח, ולא כקלישאה אלא הלכה למעשה. השירה מנצחת. אז היא עזבה לשעה קלה את השדות ליד הבית, ואת החתולים והכלבים שמתרוצצים בחצר, ואת הציפור שעפה אחורה, והצטרפה עליי כאן לאולפן. שלום למשוררת, אגי משעול.
שלום, שלום ענת.
ומזל טוב באיחור פולני.
תודה.
אז נפתח קודם עם השיר מהספר החדש שלך, מלאך נשמונת, שראה אור ממש לפני מספר שבועות בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הוצאת הבית שלך. זה שיר על הבית.
כן, כפר מרדכי. לא טוסקנה, לא עמקים, פסגות, צוקים, גם לא קתדרלות או גונדולות. רק שדות, שיזהר היה מצביע עליהם ואומר, תראי, כאילו כלום. אבל אז מתכופף ומראה לי, ערפל רוחש דובוני קורים, פרות, משה רבנו, נמלים בקש, ולבניני קרוב מתעופפים בריח המיני של פרחי החרדל. ובסוף גם חיפושית אחת, שהיא ההייקו של הטבע.
סמך יזהר הסופר שהיה חבר קרוב שלך מוזכר פה.
כן.
לא פעם ראשונה, גם אשתו נעמי סמילנסקי.
נכון.
כתבת להם לא מעט שירים. ואולי גם ההשפעה הזאת שלו, של הפרוזאיקן של הטבע הגדול שלנו. שחלחלה אל השורות שלך, את המשוררת של הטבע, יש היום הרבה יותר משוררים שכותבים על הטבע ופחות על העיר, חוזרים...
באמת? ש...
כן, זאת אומרת, יותר נראה לי ממה שכתבו בעבר, אולי בסגנון אחר, זאת לא הטבע הרומנטי.
יזהר ונעמי היו אנשים ש... שבאמת נכנסו לי לתדר של השירה, זה נורא מעניין מי נכנס לך בתדר, זה לא פעם ראשונה, גם הוא וגם היא, ויש אנשים, נגיד, מאוד מאוד קרובים לי, שהם לא נכנסים בתדר, אבל זה דבר מעניין, האנשים שהם נכנסים לתדר. את מפתיעה אותי כשאת אומרת שיש יותר משוררי טבע, כי אני יותר חווה את העניין הזה שאם אני, נגיד, כותבת על, לא יודעת, על חיה או על צמח, אז אומרים לי, מה, איפה את חיה וזה...
את מנותקת?
כן, את כאילו, מה, זה מה שיש לך לכתוב, מה, קוראים פה כאלה דברים, עכשיו כל הממשלה בתפזורת וזה, ואני, אני ב, נגיד ביום הזה, כשכל הממשלה בתפזורת, אכתוב שיר על קלנית, זה נראה אסקפיזם מוחלט, לא?
לכו אל הקלנית, אגב, לכו לנמלה, כן. עוד דרכיה, ואולי כן. אז תצליחו להרכיב ממשלה,
כן.
נכון? אז גם נמלים לא מעט מופיעות אצלך בשירים, גם בשיר הזה, ואת אומרת לעצמך, שוב ושוב את מזכירה, וגם למשוררים אחרים, שירה זאת מלאכה, זאת עמלנות, ואת אומרת להם, לכו תתבוננו בנמלה, לא פעם ולא פעמיים. זה מופיע אצלך בכמה שירים.
אפילו על עטיפת ספרי מלאך החדר.
נכון.
אני משוררת ויודעת כמו נמלה, לרדת שעולה עם סרגל קש, ולעלות חזרה עם גרגר חיטה,
כן.
שזאת השירה.
כן.
הפוך מרחל, אגב, שהיא כמו נמלה בדרכה אל צמרת, דרך מחוב, דרך וכו'.
את רוצה לשתף אותנו בדברים שאמרת בטקס בפולין? אז יש כתבת נאום באנגלית.
אני אשמח, זה נאום שעבדתי עליו הרבה מאוד. הוא נמצא באתר של זביגניב הרברט, אוורד, מי שמעוניין לשמוע אותו. אני הקדשתי פסקה שלמה למתרגמים. שחשבתי שאמרתי את זה שם, שלבחור בי כמשוררת שכותבת בעברית, זאת בחירה בעצם גם בכל המתרגמים והמתרגמות, שהם כמו המרידיאנים של השירה, שמעבירים שירה משפה לשפה, בעמלנות של נמלים, אם כבר עד הזכרנו נמלים, ואני מודה גם להם, אני חושבת שאין דבר נדיב יותר מאשר לתרגם, שזה לפנות מקום בתוך עצמך למשורר שלם שהוא לא אתה, ולטפל בשירים שלו באותה מידה של אחריות, כאילו היית מטפל בשירה של עצמך.
כמעט לחתל אותו, את המשורר, כמו איזה רך נולד.
כן, אבל האחריות, את יודעת, זאת אחריות אדירה, אני יודעת שאני מתרגמת, אני לא ישנה בלילה עם המילה הזאת, או הנרדפת הזאת, או הנרדפת ההיא, וזה יש בזה אקט מאוד מאוד נדיב בתרגום, וזה הודיתי לכל המתרגמים שלי, שלוליהם לא הייתי זוכה בפרס הבינלאומי הזה. והקדשתי פסקה שלמה לדוד ויינפלד, שהיה ילד בן 12 כשהוא עבר את זוועות השואה בפולין, ומי יכול היה לשער שהילד הזה שהגיע בגיל 12 לישראל, יישא על כתפיו את כל תרגומי המופת של השירה, גדולי המשוררים הפולנים אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת יצר ממש שפה תרגומית, אם שואלים אותי מי המשורר שהשפיע עליי, אני אומרת התרגומים של דוד ויינפלד.
אז אולי נפתח עם דוד, עם הספר הראשון. עם הספר שהוא תרגם של זביגניב הרברט, הוא המתרגם של זביגניב הרברט, דוד ויינפלד, אפילוג של שערה.
אני הבאתי את הספר הזה, למרות שיצאו עכשיו כל השירים,
כן.
שזה ממש הפך כמעט רב מחר.
אחד המשוררים הפולנים, אם יש את ה... זה באמת השלישייה, זה צ'סלב מילוש, זביגניב הרברט וויסלבה שימבורסקה. אני חושבת שמילוש ושימבורסקה שניהם נובליסטים, נכון?
כן.
והרברט לא, למרות שהוא לא נופל מהם.
הרברט
יש לו
לא.
סגנון אחר, יותר פילוסופי, אולי קצת...
כן, אני אוהבת אותו, אני מאוד מושפעת משימבורסקה, אני מוכרחה כן. לומר, אבל מאוד
ההומור.
אוהבת... ואוהבת, אבל אוהבת מאוד את זביגניב. מרגישה אליו קרבה, אני חושבת בנאום הנובל שלה, שימבורסקה אמרה שהיא חושבת שזביגניב היה זה שצריך עכשיו
נכון.
לעבוד על הנאום הזה ולא היא, כך שהיא
אבל הוא לא זכה
לא, אבל
אז בואי נקרא שיר
נקרא שיר שלו
תרגום דוד ויינפלד, וזה הספר הראשון, הוא ראה אור בהוצאת קשב לשירה.
אני אקרא שיר שנקרא התפילה. אדוני, מודה אני לפניך בעבור מרכולת החיים הזאת כולה, שבה אני תובע מאז ומעולם בלא הצלה, מרוכז עד מוות, בחיפוש מתמיד אחר פקים קטנים. השתבח שמך שנתת לי כפתורים פשוטי מראה, סיכות, כתפיות, משקפיים, כילוח דק של דיו, דפי נייר חלקים, תמיד מסבירי פנים, גופיות שקופות, תיקים סבלניים מחכים. אדוני, מודה אני לפניך בעבור מזרקים עם מחת עבה ודקה, כמו שערה, רטיות, איספלניות למיניהן, תחבושות צייטניות, השבח והתודה בעבור העירוי, המלחים המינרליים, הצנטר הברידי, ויותר מכל בעבור גלולות השינה, ששמם כשם נימפות רומאיות, שטובות הן מפני שמזמינות הן, מזכירות, תחליף למוות. כמה שזה נפלא.
כן, יש לו גם קובץ של סיפורים קצרים, שראה אור לפני הרבה הרבה שנים בסדרת תרמיל קטנה, בהוצאת
נכון.
המובד, שגם ויינפלד תרגם.
כן.
ויש שם סיפור אחד ששמו האיגרת, ויש בו מין ויכוח שאולי מבוסס קצת על האמת, בין צייר שהוא ככה סוג של אולי ורמיר, לבין איש העדשות, המדען, האיש שמחפש לבנות איזשהו טלסקופ, והוא אומר לו בסוף, איש האומנות, שאתם המדענים, אנשים העדשות, ככל שתשכללו את הכלים שלכם, החידות תתרחקנה. והמקום שאולי אפשר לתת כבוד לחידה ולתת לה להישאר כפי שהיא, ואולי למצוא איזושהי תשובה או לדעת שאין תשובה, זה באומנות. ספר קטן, תחפשו כן. אותו, סיפור האיגרת של זביגניב
נכון,
הרברט.
נכון, יש שם גם סיפור על החיגר, על החיגר, על אחד נכון. שנולד בהולנד והיה 2.5 מטר גובה, אז הוא אומר שם, טוב, בארץ הררית אפשר אולי היה להסתיר אותו, אבל בהולנד, הוא התעסק הרבה עם, כן. עם הולנד, עם הציירים ההולנדים.
נכון. אז זאת ההמלצה הראשונה, נעשה קצת מוזיקה.
טוב.
יעביר לעיר אחרת רק לשבת מול האש וליהנות ממה שיש אם לא תוכל להושיט לי יד ורק תרצה להיות לבד אעדיף את החתול כשנגיע לביטול תיסע תחזור תביא לי מתנה אתה אני רכבת תחנה, תיסע תחזור, תביא לי מתנה, אתה ואני, רכבת תחנה. עמוק בפנים אתה יודע, שלא תיבט שום מקום שבעולם אם לא דומה למה שכאן אם לא תוכל להושיט לי יד ורק תרצה להיות לבד עדיף את החתול כשנגיע לביטול סתם תחזור תביא לי מתנה אתה אני רכבת תחנה תיסע תחזור תביא לי מתנה אתה ואני רכבת תחנה
כאן תרבות, 1+5 באולפן ענת שרון בלייס, עם האורחת שלי המשוררת אגי משעול, וחמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו ממשיכות לספר השני. רומן שאוחז 6 כרכים של קארל אווה קנאוסגורד, הסופר הנורווגי שהפך לצלברטי, לפחות בעולם הספרות בשנים האחרונות, עם הרומן האוטוביוגרפי שלו, המאבק שלי, או בשמו המקורי מיין קאמפ. שזה כבר רומז לנו איזה פרובוקציה. כאמור, 6 כרכים, ושמתארים כמעט כמו יומן, אחד לאחד בפרטי פרטים את החיים שלו, לא חומל על אף אחד, לא על עצמו ולא לא על אף אחד בבני משפחתו, וזה גם עלה לו בקשרים בבני המשפחה. זה לא או החיים או האומנות, אלא החיים הם האומנות, והאומנות היא החיים. כל הספרים ראו אור בהוצאת מודן, ואנחנו נדבר על הספר הראשון ששמו מוות במשפחה, והוא באופן טבעי חוזר אל הילדות. קנאוסגורד מנסה לכתוב מהתודעה שלו כילד, בעיקר על אבא שלו, האלכוהוליסט עד מותו, לעשות איזשהו חשבון נפש. אז תספרי לי למה את אוהבת את הספרים האלה, שאני מודעה שכרגע עוד לא הצלחתי, אני קוראת פה ושם, עוד לא הצלחתי לצלוח אותם, ויש לה אוהבים מטורפים, ומבקרים מטורפים.
אוקיי, אז קודם כל, זה שאני אוהבת את, את ארבעת הכרכים האלה שתורגמו בינתיים מתוך שישה.
יצא עכשיו החמישי.
החמישי כבר, תורגמו כן. לעברית, תרגום נפלא של דנה כספי. שזה באמת עבודת נמלים, אני רואה שהמוטיב של הנמלים הולך וחוזר כאן. אני בעצמי הופתעתי שנכנסתי באופן כל כך עמוק לספר הזה. אני באופן אישי מאוד מתקשה עם פרוזה, אני ממש קשה לי בפרוזה, זה גם המון מילים, וגם אני אף פעם לא זוכרת ממש מי הוא מי, את הגלים הראשונים, אני לא מצליחה, זה מין הפרעה כזאת, לא מצליחה לצלוח, אבל לפעמים אני נתקעת על ספר, ומעניין שדווקא הסגות האלה, האחרון שקרה לי בו דבר כזה, זה היה עם אלנה פרנטה, גם.
כן, החברה הגאונה גם ארבעה כרכים.
ושם קשה מאוד לדעת מי הוא מי, כי יש שם כל השמות. אבל כשאני, כמו איזה גלגל שיניים שתופס אותי לתוך הדבר הזה, אז אני לא יכולה להפסיק. עכשיו, הספר הזה, זה שזה, אני, קרא לי מה שאת אומרת, אמרו לי, תקראי, את הכרך השני, גבר מאוהב. אוקיי, קניתי, ניסיתי לקרוא, לא הצלחתי לכוונן את עצמי לתדר הזה, שהוא הוא כמו עם איזה רזולוציה אחרת, דרך מיקרוסקופ, שאת כל פרט ופרט, זה היה too much information, ועזבתי. ואז אמרו לי, לא, אי אפשר לקרוא את הספר השני, חייבים להתחיל מהראשון, אמרתי, טוב, ננסה עוד ניסיון אחד, אולי זה לא הספר, זה אני, ואז נכנסתי לזה. עכשיו, זה כמו בעצם לקרוא פרוזה של יזהר במובן מסוים, שאת צריכה להתכוונן, כמו ברדיו, לגלים ארוכים או קצרים, או כדי להיות פתוחה שער מול שער עם טקסטים מהסוג הזה, וזה הצליח לי, ולא יכולתי לעזוב את זה. עכשיו, באמת, אני חושבת שהקסם של זה, זה שזה עניין של רקע וחזית, זאת אומרת, אנחנו רגילים בדרך כלל ברומן, שבחזית יש לנו את העלילה, וברקע יש תיאורי טבע, וכל מיני דברים כאלה שילדים מדלגים עליהם גם, וכך הלאה. הוא שם בחזית את הויומר וילך הזה, את הפרטים, הכביש היה רטוב, יודעת, כאילו, את הפרטים שהם בדרך כלל שוליים כאלה, הם נמצאים בחזית, ובאופן קסום, זה התחיל כל כך לרתק אותי, דווקא הפרטים הכאילו לא חשובים האלה. עכשיו, באמת בספר הזה, יש שם באמת פרק ראשון שהוא באמת, הוא על ילדות, על יחסים בינו לבין האב, אבל כל החלק השני של הספר זה שני אחים שמטפלים במוות של אביהם, עם הפחד שהוא, אפילו כשהוא שוכב מת על ידם, ומישהו מזיז משהו, והפחד שהוא שמה הוא יתעורר פתאום, ובאמת הסבתא הדימנטית הזאת, לא, זה פשוט יוצא מן הכלל. יש שם, בוא נדגיש במיוחד קטע אחד של שהם באים לבית איפה שהוא גר.
את רוצה לקרוא?
אולי אני אקרא את זה. והוא אובה מנקה את הבית, אבל הוא לא מנקה את הבית, הוא מנקה את כל האבא הזה בעצם. אז יש למשל, הם מנקים ארון מקלחת. מילאתי את הדלי מים, לקחתי איתי בקבוק אקונומיקה, בקבוק של סבון ירוק ובקבוק קרם קרצוף של סיף. והתחלתי במעקה שלא נוקח 5 שנים לפחות. לכלוך מסוגים שונים מצטבר בין העמודים. עלים מפוררים, אבנים קטנות, חרקים מיובשים, קורי עכביש ישנים. המעקה עצמו היה כהה, בכמה מקומות היה שחור לגמרי, פה ושם דביק. התזתי עליו סיף, שחטתי את המטלית וקרצפתי ביסודיות כל סנטימטר וסנטימטר. אחרי שניקיתי, כך חלק ממנו או משהו המתקרב לציבו הישן הזהוב העמוק של המעקה, שב והופיע. טבלתי מטלית אחרת באקונומיקה והמשכתי לשפשפה בעזרתה. ריח האקונומיקה ומראה הבקבוק הכחול החזירו אותי במחשבותיי לשנות ה-70, ליתר דיוק, לארון, מתחת לכיור במטבח, שם החסנו חומרי ניקוי. באותם הימים לא היה סיף, אבל הייתה שם אבקת ניקוי של אג'קס בתוך מחל קרטון שצבעו אדום, לבן, כחול, היה שם סבון ירוק וחריף, הייתה שם אקונומיקה, וכך הלאה, כן?
בספר הזה הוא באמת מתעסק עם האלכוהוליזם, עם ההתמכרות של אבא שלו, עם האובססיביות מול האלכוהול, ואז ניסיתי לחשוב על סופר, הוא בקושי היה בן 50 שהוא מסכם את חייו, ואולי יש לו גם כן איזשהו אלכוהוליזם כתיבתי.
התמכרות מהסוג הזה.
כן, משהו כזה, כן.
יכול להיות, אבל הוא הרי כתב גם ספרים אחרים לפני זה וכו', ופה יש באמת המאיים על השולחן, זאת אומרת, הוא משתמש בעצמו בתור המעבדה של הספר הזה, בלי לעשות חשבון, לא עם ילדיו, לא עם אשתו, והכל נמצא שם. זאת אומרת, החיים הם המעבדה.
הכל נמצא שם, כל הפרטים.
יפה בעיניי מאוד. לא, זה, אני לא, פשוט מפתיע אותי שאני לא יכולה להפסיק לקרוא את זה. זה לא, שם משהו...
טוב, אני אנסה לאט לאט שוב פעם.
כן, תתחילי מהראשון.
כן, התחלתי עם הראשון.
אוקיי, תנסי מדי פעם, את יודעת, זה כמו להיכנס לים, מגלים הראשונים, את צולחת אותם, את שוחה.
אז קארל אוב קנאוסגורד, שוב, כל המאבק שלי, כל הכרחים, ובעיקר כאן דיברנו על מוות במשפחה, הספר הראשון, בהוצאת מודן. ועכשיו אנחנו קופצות קפיצה מרובת נחת אל ספר האי נחת, הספר השלישי שלך, שזה ספר גם כן, תכף ננסה להגדיר את הז'אנר שלו, שחתום עליו פרננדו פסואה, המשורר והסופר הפורטוגזי הגדול, שהמציא אין ספור משוררים וסופרים אחרים. עכשיו הוא לא סתם המציא, הוא ממש בדל להם חיים שלמים וביוגרפיות וסגנון כתיבה, וגם הספר הזה, אם אני לא טועה, הוא חובר על ידי ברנרדו סוארש בפורטוגזית, כל מיני קטעי פרוזה, הגיגים, מחשבות, שגם עוסקים במה היא כתיבה, מה היא כתיבה אוטוביוגרפית, איפה אני ואיפה הכתיבה, זה קצת מתחבר לקנאוסגורד, מה שדיברנו קודם, ויורם מלצר תרגם את הספר הזה שראה אור גם לפני שנים רבות בהוצאת בבל. הספר הזה אהוב עליי במיוחד. כל פסוא על כל דמויותיו.
כן.
כן, מאוד.
אני יכולה להבין את זה.
ואגב, גם שירי הטבע, יש לו גם את משוררי הטבע שהוא ימציא.
כן. תראה, הספר הזה, הספר אי הנחת, הוא מסוג הספרים, זה לא ספר שקוראים, זה ספר שנמצא ליד המיטה, וקמים בבוקר וקוראים פסקה, כמו סידור, להתכוונן. זה באמת ספר של פרגמנטים, הגיגים, בכל מיני נושאים.
זה מין פילוסופיה, מין הגיגים, מין יומן, כאילו אולי פרוזה, אולי שירה, הכל, כל הז'אנרים נמצאים פה.
כן.
ערב רב.
בעיקר חוכמה גדולה.
כן.
בעיקר חוכמה גדולה, ומרגישים שמשורר כותב את הדברים האלה, כי יש בהם את האלמנט
המוזיקה שלהם.
המוזיקה, וכל הראייה הזאת, את יודעת, אתה רואה מה שכולם רואים, אבל אחרת.
כן.
וזה באמת מעורר השראה, זה פשוט ספר שלפעמים כשאני רוצה לכתוב, ותמיד אצלי כתיבה זה קרוא וכתוב, לא כתבת בלי לקרוא, אז לפעמים זה הספר הזה, אולי אפשר לקרוא קטע אחד לדוגמה, למשל, פתחתי באופן אקראי, כי איפה שלא פותחים זה, חוש הריח הוא מין חוש ראייה מוזר, הוא מעורר נופים רגשיים באמצעות ציור פתאומי של התת מודע. חשתי בכך פעמים רבות, אני עובר ברחוב כלשהו, איני רואה דבר, או אולי קודם לכן כשאני מתבונן בכל אני רואה כפי שרואים כל בני האדם. אני יודע שאני הולך ברחוב, ואינני יודע שהוא קיים בצדדים אחרים עשויים בתים שונים שנבנו על ידי בני אנוש. אני עובר ממאפייה או לריח של לחם, שהוא מבחיל מרוב שיש בו מתיקות, וילדותי קמה לה משכונה רחוקה מסוימת, ומאפייה אחרת עולה לי מאותה מלכות של פיות שהיא כל מה שמת לנו. לפתע עולה ריח של פירות מהדוכן המשופע של החנות הצרה. אלו חיי הכפר הקצרים שלי. כבר אני יודע מתי ואיכן, ויש להם עצים בסופם ושלווה בלבי. אני עובר ברחוב כלשהו, בלי שאצפה לכך, מציק לי ריח הארגזים של עושי הארגזים. הו סזריו שלי, אתה מופיע לפניי ואני סוף סוף מאושר כי שבתי. באמצעות הזיכרון, לאמת היחידה שהיא הספרות. קטע כזה עושה את היום, נכון?
נכון, באמת, אולי אני אנסה את ההמלצה שלך, אני גם אניח את זה ליד ה...
כן, אתה הולך עם קטע כזה, כמו עם קוואן, במשך היום, חושב על זה, וזה הסמן ימני של היום.
ובקטע אחר הוא כותב, אני מקנה, אך איני יודע אם אני מקנה באלף שעליהם אפשר לכתוב ביוגרפיה, או שמסוגלים לכתוב את הביוגרפיה שלהם.
הנה הגענו לקנאוסגורד, שכתב את הביוגרפיה שלו, והוא עצמו אין לו, הוא אמר, אין לי ביוגרפיה, רק המקף בין שני תאריכים.
נכון, אז זה מאוד מעניין. מצד אחד, הוא כתב כמויות עתק. זאת אומרת, אחרי מותו מצאו... ועדיין מוצאים לא כל מה ש... לא הכל רע אור, ובוודאי לא תורגם לעברית, למרות שתורגמו המון יורם מלצר, וגם...
רמי סערי.
אז כל הזמן נשאלת השאלה, זאת אומרת, מצד אחד, האדם שכותב, כותב, 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 ויש את הפסל שלו בבית הקפה בליסבון, איכן שהוא ישב וכתב.
קפה פסועה, כן.
קפה פסועה, כן, שכשהייתי שם פעם אחת, התרוצצתי כדי לחפש את זה, וכל מי שהיה איתי מסביב כבר כאילו, תעזבי אותך, לא, 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 עד שאנחנו לא נמצא, אנחנו לא מתחילים את הטיול.
אני לא הייתי, אני אבל מתכננת.
אז, ובצד השני, מעיין את עצמו, בורא לעצמו דמויות. זאת אומרת, כל הזמן הריקוד, הטנגו הזה בין הנוכחות בעולם, עם הכתיבה המסיבית הזאת, לבין הביטול העצמי, הצניעות, להיות אדם חבוי.
כמו השיר, אין אני, אין אני. אני חושבת שזה קשור לכך שזה לא נודע בימי חייו, אבל הוא היה חבר בבונים החופשיים, איפה שגם מוצרט היה בזמנו. והבונים החופשיים הביאו הרבה מאוד רעיונות מהמזרח הרחוק, מה שהיום מאוד מאוד נגיש, את יודעת, הביטול של האני ושל האגו, ושל בכלל הרעיון הזה, באותם ימים גם של גורג'יף, שהיה הראשון שבעצם חיבר מזרח מערב, שבעצם אנחנו בנויים מהרבה מאוד עניים, וחלקם אפילו לא מכירים את חלקם האחר, וכל פעם זה כמו פנקס צ'קים כזה, עם הרבה מורשי חתימה, שכל פעם מישהו אחר צץ וכותב איזה צ'ק. והרעיון הזה של העניים השונים, שהם באמת אחרים, את יודעת, הנה אנחנו עכשיו יושבות כאן מדברות, כל אחד עם העני המסוים שלה, אבל סימפוניה שלמה של עניים בכלל נמצאת במקומות אחרים, וזה מאוד יפה, זאת אומרת, הוא מימש את זה בצורה באמת וירטואוזית.
אז זה פסואה, פרננדו פסואה, ספר האי נחת בהוצאת בבל.
שעושה הרבה נחת.
כן, אז נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.
יותר בנפש מלכה
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ועכשיו אנחנו עושות הפסקה בשיחה עם אגי לפינת ספר חדש של יעל עקביה בן צבי, בטרם אני היינו, שראה אור בהוצאת אבן חושן. שלום יעל.
שלום.
אז יעל, אני מכירה אותך שנים מתחומי ההוראת ספרות והמחקר בספרות ואהבת השירה כקוראת. והנה עכשיו פתאום יש ספר שלך.
נכון.
אז תספרי לי כיצד החלטת אחרי שיש כאן שירים שאת אומרת שבמשך עשרות שנים נכתבו, אחד מהם אפילו בגיל 19.
כן, נכון. אני באמת כותבת מאז שנות הנעורים שלי ואפילו מהילדות. אבל תמיד התייחסתי לכתיבה כאל עניין אינטימי ביותר. וממילא המחשבה על פרסום לא עלתה על דעתי.
ובכל זאת יש ספר,
נכון,
שערכה אותו עינת יקיר.
נכון, נכון. אני החלטתי להצטרף לסדנה שעינת יקיר קיימה, אחרי הרבה 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 לבטים כמובן. די מוקדם בשלב של הסדנה, עינת אמרה לי שהיא חושבת שכדאי לפרסם את השירים שלי, והיא מאוד מאוד עודדה אותי ועד כדי דחפה, וכמובן שאני מאוד אסירה תודה לה על זה.
ויש בספר שירים שעוסקים במשפחה, באביך ובאמך, בילדות, ושירים שעוסקים באומנות. ואחד מהם שתפס אותי, זה מה שאני אוהבת בכתיבה, באומנות בכלל, זה שאת קוראת משהו או רואה משהו והוא שולח אותך להתוודע ליצירת אומנות אחרת. אז יש לך שיר ששמו לשיר את דוד, שמבוסס על קטע מוזיקלי מאת תומאס טומקינס, מלחין מהמאה ה-17, שהתייחס לשורה מספר שמואל, כשדוד שמע שאבשלום בנו מת, והוא אמר, מי ייתן מותי אני תחתיך. השורה היפהפייה הזאת מן התנך, למרות שהם היו בעיצומו, אבשלום מרד בו, והם היו בעיצומה של מלחמה, ובכל זאת האב מאבד את בנו, ואני אשמח אם תקראי את השיר הזה.
לשיר את דוד, אין זאת, כי תומאס טומקינס, שחי לו באנגליה, במאה ה-17 אחרי הספירה, ידע את המלך דוד כמו את עצמו ובשרו. שאם לא כן, איך הוא יכול תומאס טומקינס שחי לו באנגליה במאה ה-17 אחרי הספירה לשיר כך? איך הוא יכול כך לשיר את דוד? וכי מה הוא אמר דוד? מה הוא בסך הכל אמר רק שתי מילים, אבל שלום בני.
ואת חותכת את המשך הפסוק שציטטתי קודם. אני מנסה לחשוב על הרגשה, גם האומנותית, אינטלקטואלית, שאחזה בך כשכתבת את השיר הזה.
אני חושבת שבעיקר הפשטות של השיר הזה, הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם, אבשלום מייסן, אבשלום מייסן. זה שיר, זהו, זה מה שזה עשה לי.
הזכרתי קודם שיש כאן שירים על ההורים, אז גם זה מתקשר מכיוון אחר ליחסים עם ההורים, על אב שמאבד את בנו. כאמור עם הפסוק הזה, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני.
נכון.
ומנגד יש שיר שלוקח אותנו למצב רוח אחר באיזשהו אופן, על איזבל.
כשאיזבל שוב השתוללה והשדים קפצו ממנה, אני הייתי רגועה ומנומסת למופת. שוב ילדה טובה ומתנהגת. שלא יגידו עליי, שלא יגידו עליי דברים. אבל איזבל לא יודעת איך מתנהגים, ולא שלא אמרתי לה, זה פשוט לא עוזר, לא יוצא מזה כלום. אולי כי היא לא יודעת לספור. אומרים לה עד 10, לפחות עד 8, אבל היא בקושי יודעת עד 2.
אז השיר כבר גם עם איזשהו ניחוח פמיניסטי, הומוריסטי, שאולי הפרשנות שאנחנו לומדים להסתכל על איזבל כאיזו אישה רעה, אולי יש גם אפשרויות אחרות שאת רומזת עליהן?
התחושה הייתה כאן פשוט פשוטו כמשמעו, היא זבל. זה שיפוט עצמי כזה.
ואולי לסיום, שיר קצר ששמו בושה.
כל האבה והלושה והז'וטה והיינקה והטולק והמייטק והיורק האלה. כולנו היינו ילדים של מהגרים, ולאיש לא היה אז מונופול על הבושה.
וזה גם קושר אותי אולי לשם של הספר, בטרם אני היינו, השיר הזה.
בטרם אני היינו זה שם קצת באמת חידתי, אניגמטי, וזה שורה משיר. אחד הנושאים החזקים מבחינתי בספר, זה הנושא של הכפילות, תחושה של כפילות של זהות, של תאומות, של ריבוי זהות פנימיות, ריבוי זהויות פנימיות.
אז יעל הקוויה בן צבי, יש כאן אולמות מלאים בספר החדש שלך, הספר הראשון, ספר הביקורים, בטרם אני היינו, ספר השירה שראה אור בהוצאת אבן חושן, עם ציור מאוד יפה גם על הכריכה שלו, של איזה שדה.
של רודן.
של רודן, שדה עם אגם וברושים. תודה רבה לך יעל.
תודה ענת.
להתראות.
ביי ביי.
ואני עם המשוררת, האורחת שלי היום, אגי משעול וחמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו ממשיכות אל הספר הרביעי. וגם הוא, אגי, אני לא יודעת אם תכננת את זה או לא, כבר מתקשר אל פסואה ואל קנאוסגורד. הפעם שמו ממש קורות חיים, או בשמו המקורי קוריקולום ויטה, סופר ישראלי הפעם, יואל הופמן, סופר, משורר, גם תלוי איזה סוג של ז'אנר שהופמן המציא, כתיבה הופמנית, זה קצת נראה כזה כמו משלי זן. אז בואו נתחיל עם קטע אחד, ואחר כך אנחנו נמשיך למה שאני מצאתי אמש, ואת שכחת ממנו, על הקשר בינך לבין הופמן.
אני זוכרת היטב, אבל לא את הקטע הזה, באמת, את דברת על כתיבה על פסטיבל מטולה.
כן, אז תכף, חכי רגע, אז נתחיל עם הקטע שאת בחרת, ואחר כך אנחנו נמשיך לקטעים על פסטיבל המשוררים.
טוב, הקטע שאני בחרתי, אם אני זוכרת נכון,
זה ספר שהוא לוקח קורות אמיתיים מחייו, של מי שהוא, משפחתו הגרה לכאן מרומניה, ועלו לארץ לחיות ברמת גן, ואימו מתה עליו בילדותו, אבל הוא מערבב את זה עם כל מיני פרטים שלכאורה לא קשורים, ורק אחרי כמה עמודים פתאום אנחנו אולי מוצאים איזשהו קשר. כתיבה חידתית, זנית, הוא חוקר, הופמן הוא חוקר של פילוסופיית המזרח הרחוק, חוקר דגול, מצאת משהו?
כן.
תוך כדי שאני מספרת
עליו. כן, אני בחרתי לקרוא את הקטע הזה. זה מתוך קוריקולום ויטה. אין גבול ליופיים של הדברים העצובים, כמו כדי חרס ישנים, או יצול של עגלה במגרש גורטאות. כל שנה עצי השזיף פורחים מחדש, ואנשים ששמם שטיאסני או דהן, פותחים דלתות וסוגרים אותן. כל הדברים האלה ממלאים את הלב שמחה גדולה, יופיו של המוות והצבעים הסגולים שבאים איתו, מודעות שאין להן שחר, בשחר עצמו שעולה מלא מקום, כמו מתנת יום הולדת 365 ימים בשנה. למשל, הקטע הזה. יואל, אני רואה שאני הבאתי פה את הספרים שנמצאים על המדפים ליד המיטה שלי, שהם ספרי הקרוא וכתוב שלי, ואת יודעת שבכלל לשאול בן אדם מה הספרים הכי אהובים עליו, זו שאלה מאוד אינטימית. מאוד אינטימית.
מה, כמעט גילוי עריות?
כן. אני לא מגלה תמיד, אבל לא יודעת, בגלל שאנחנו חברות, אז אני הבאתי את זה, אבל זה, אני חושב שכל בן אדם יש לו את הספרים האלה שהם שורש נשמתו, שהם הם הקרוא וכתוב שלו.
נכון.
יואל הוא אחד מהם. יואל בכלל היה, הייתה לו השפעה עצומה למשוררים, אין לי ספק, וגם פרוזאיקנים וגם אפיגונים רבים. וכמו שאמרת, הקסם של הכתיבה שלו, באמת זה, יש כאילו המשפטים הם אליפטיים, חסר משהו, ואיכשהו זה מתחבר בכל זאת. ההתחלה של משהו והסוף של משהו אחר, וזה מתחבר, ושלא נדבר על, באמת על החוכמה ועל הדמיון ועל הכל, זה באמת, הוא באמת המשורר שאני הכי אוהבת.
ספרים שלו תמיד כתובים באמת עם הרבה לבן מסביב, לכן אני גם אומרת שהוא סוג של משורר.
לגמרי.
כך נפתח הספר. אמי מתה ב-27 בינואר בשנת 1941. אני הייתי אז בן 3.5. כשהייתי בן 7 או 8, אבי התחתן שנית, וזמן קצר אחרי הניסויים האלה, ביקש ממני לקרוא לאמי החורגת אמא. זאת אומרת, הדברים מתחילים מאיזשהו יתד עובדתית, ומפה הם מרחפים להם לכל מיני מקומות, כמו למשל, אני מדלגת, לפסקה כזאת. אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב שאסור לה, לאומנות, להיכנס עליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו שבין סופר וקורא, ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות תה ונשתה ואתם תספרו לי את חייכם ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה החוק היה אוסר על הבדיה. וכך הלאה. זאת אומרת, מערב שוב גם הסתכלות מבחוץ על מה זאת כתיבה, גם הביטול של הכתיבה, גם את הפרטים הביוגרפיים. באחד הספרים שלו, אני לא זוכרת איזה, הוא מזכיר את הווטרינר שגם היה הווטרינר של החתולות שלי, כשעוד גרתי בתל אביב. אז גם את פתאום אתה מוצא פרטים וגם... הוא פתאום משלח אותך לחלל.
הוא באמת אומן ההזרה. אני חושבת שההזרה היא באמת התכונה העיקרית של הכתיבה הזאת, שהוא מסתכל על הדברים כמו איזה חייזר שהגיע מאיזה מקום, מפתיע אותו שאישה הולכת ברחוב וצועקת, בתיה. זאת אומרת, באמת כמו איזה חייזר שפתאום רואה את הדברים שאנחנו בכלל לא שמים לב אליהם, וההומור שלו, והמלחמה שלו בפסיכולוגים ובאנשי האקדמיה.
כאיש אקדמיה.
כאיש אקדמיה, המיוחד במינו אבל.
אז פעם אחת, אילנה צוקרמן זכרה לברכה, חברתי לרדיו קול ישראל, מי שבעצם הייתה ההשראה הגדולה שלי לעשות רדיו.
כן, היא בזכורה לטוב.
וניהלה את פסטיבל המשוררים במטולה. פעם אחת הזמינה את יואל הופמן לפסטיבל המשוררים, וכך הוא כותב בספר הזה, וכאן זה מתקשר אלייך. בשנים ההן גם הלכנו, כמו בהפרעה דו-קוטבית, לאספות של משוררים. נכון. ראינו בעיקר את רגלי המשוררות, אבל רצינו באמת למצוא את השיר הנכון, כאילו היינו מתמטיקאים שמחפשים את הפורמולה המדויקת בתורת האינסוף, שהם מסמנים אותו כמו שמציירים תולעת או שבלול. אנחנו זוכרים משורר, את שמו שכחנו, אולי ברוך זבטן, שחייב דבר ומיד שלל. למשל, הלכתי בעין רגלי ונתתי לה לא יד וכולי. צוחק עלינו פה. משורר אחר הגדיל דברים קטנים והקטין דברים גדולים. והייתה משוררת שכתבה מחרוזת שלמה של שירים על האוף שקרוי אוח. מי המשוררת הזאת?
אני חושבת שיש פה איזה רמז.
שיש פה רמז.
באמת, הוא אומר, אבל הוא ממשיך רק שמדי פעם שמענו קולות תותחים מכיוון לבנון, זה היה באותה תקופה.
כן.
ואדם שישב על ספסל לפני מלון ארזים, ששם תמיד אנחנו משתכנים, אמר, בכל פעם שהקולות נשמעו, הנה על רבקום.
הנה, מכניס לנו עוד אדם ועוד שפה שחיים פה לצדנו.
את רואה שהוא גם הולך לפסטיבל הזה, אבל הוא גם צוחק עליו, זאת אומרת, כן. ההומור העצמי שלו הוא באמת מדהים, כי באמת יש רחוב אחד, ושמים את כל המשוררים ברחוב הזה, והם הולכים הלוך ושוב ממלון הרזים לבית ראשונים, ומשוררים זה לא דבר טוב שהם בדבו כאן. כל אחד צריך להיות במקום שלו לבד, ושמים את כולם ביחד, זה מין נחיל כזה, שיש בו, לא יודעת, משוררים לא נועדו להיות ביחד. אז אני זוכרת שהוא היה, הופענו ביחד, מזל שאנחנו חברים היינו, ויכולנו לתקוע את המרפק זה בצלעותיו של זה, וגם לצחוק קצת. כי באמת, או שאנחנו ממש בפנים, או שאנחנו מסתכלים בצד, ואנחנו גם קצת מצחיקים.
וגם את צחקת.
גם אני צחקתי.
בשיר, באחד מספרייך הקודמים על הפסטיבל. אגב, את גם כן... כל כך הרבה פעמים צוחקת על אירועי שירה, ועל משוררים, ועל הפרסים.
זה היה חסם ביוולנטי לכל העניין.
כן, אז בואי נראה מה את כתבת.
אז זה באמת, זה היה באותו פסטיבל. דרך אגב, רמי סערי גם כתב על פסטיבל מטולה, מחזור שלם של שירים, שאת יכולה לזהות בכל שיר את המשורר שהוא כותב עליו, וממש עשה, לא זוכרת איך זה נקרא, אבל ממש מחזור שירים כולו על משוררים שנמצאים שם. אוקיי, אז אני כתבתי פרגמנטים קטנים. חיים נחמן ביאליק, השירים, הוצאת דביר, תומך בממיר של הטלוויזיה בלובי של המלון. לא המצאתי. משורר ההייקו כבר יצא לצוד מילים בחורש, אני רואה אותו מבעד לחלון, מטריד את הטבע. שוב, בלי שמות. חם. יואל הופמן שואל ממני את זוהר איתן, שהוא היי מתאמן בהטלת כידון, כדי לנפנף. רחל חלפי כבר מנפנפת בתמיר להב רדל מסר.
שני ספרים של משוררים.
כן.
לתמיר נפרדנו ממנו לפני כמה כן. חודשים.
צערנו. המורדים, זה הצעירים, כן. הם באים בחבורות, כמו שירים חלשים שמישהו שרשר למחזור בתקווה שישאבו מעט כוח זה מזה. זוג משוררות דו-לשוניות מתרגמות אחת את השנייה. זו הכותבת בלב נובע, מנסה בשפת סימנים, כוריאוגרפיה של תרגום, להעביר מילה שאינה קיימת בשפתה של האחרת. או, מתרגמים, המרידיאנים של הספרות. היא עולה לבמה עם דפיה. משני צידיה רוטטות בעציץ הגבסניות. כשהיא גומרת, נותר פי הלך ופעור, כאילו פלט זעתה תינוק. המשורר הוותיק מאזין בשקט למרתון הקריאה, אבל משהו בתוכו מתכופף להרים רובה כדי לראות במשיגי הגבול. החיים המתגייסים למופע האחרון יורים מתוך האורן הזקן את כל תחמושת הצרובליו, וגם שירים מן המשורר הזה שהתחיל כבר לפרסם ספרים בשלשות. לא נעים, זה כן, זה קצת תחזרי, אבל אין שמות.
אין שמות. אז מי שנמצא בתוך,
מי יכול להבין?
בתוך הדבוקה הזאת יכול להבין, ומי שלא כן, לא חשוב, ברור. אבל זה נותן איזשהו מבט שלך, כן, לא מרחם על שדה השירה.
אבל זה גם על עצמי, את יודעת, כל אחד כן. פה הוא מראה שלי, כל אחד פה הוא מראה שלי, גם אני כזאת לפעמים. אז באמת היחס, יש איזה יחס, איזשהו יחס אמביוולנטי לשירה, אני חושבת של הרבה משוררים, כן. שזה מין הדבר הזה, אנחנו חיים אותו, מושקעים בו, מקדישים לו את חיינו וכו'. וכשמסתכלים על זה לפעמים מהצד, את יודעת, כמו שיואל אומר שם, המשורר הזה שמחפש את השיר הנכון, כאילו חיפש איזו נוסחה מתמטית שתציל את העולם, אז יש בזה גם גיחוך מסוים, אי אפשר שלא לראות אותו כשאתה מסתכל על עצמך מבחוץ, ואנחנו כמשוררים תמיד מסתכלים גם מבחוץ. והומור עצמי זה דבר מאוד חשוב.
שירה את מצילת העולם, אגי? יכולה להציל את העולם?
תראי, על פי המדע, מה שישאר בסוף חזק מכל זה הג'וקים. אני לא יודעת אם שירה יותר חזקה מג'וקים. בסופו של דבר, אבל שירה ללא ספק, ללא ספק חותרת, יש לה הרבה כוח. אני חושבת שאם יש לה בכלל איזשהו תפקיד, זה באמת להזכיר לנו, לכותבים, לקוראים, וגם אנחנו ככותבים שקוראים, להזכיר לנו את עצמנו, את המקור, את המצפון, את היופי, את החלקים הגבוהים של הנפש. במובן הזה שירה היא באמת אצבע מורה לעבר הכיוונים היותר רוחניים, היותר גבוהים של הנפש. וכן, אני חושבת, החמלה שהיא מעוררת בנו, אני מאמינה שהיא מצילה עולם. מאמינה.
אז נפנה עכשיו לקראת הסוף למשוררת אמריקאית, איריס הבר, זה שם הספר כן. של לואיס גליק.
לואיס גליק, המשוררת שחיה בוורמונט.
בתרגום של מכבית מלכין ויואב ורדי, שראה אור בהוצאת קרמל. וכאן יש משוררת שהיא גם חוזרת, אנחנו חוזרות אל הטבע, שיש לה גינה שהיא מטפחת, ובתוך הגינה היא מחפשת את האלוהים שגירש אותה, אותנו פעם מגן אחר. ומנהלת איתו שיחות מאוד, מאוד נוקבות בין הפרחים והעלים. לא רק, אבל בין היתר זה מה שיש בספר הזה.
תראה, אני מוכרחה להגיד שאני אני מתרגשת מהספר הזה כן. בכל פעם שאני מחזיקה אותו ביד, ושוב לא מעט בגלל שני המתרגמים המדהימים, באמת, כי החיים והמוות ביד התרגום בעניין הזה, של מכבית מלכין ויואב ורדי, שממיטב מתרגמנו פחות ידועים מאחרים, אבל כן. הם באמת צריך להסב את תשומת הלב אליהם, כי הם פשוט עשו עבודה נפלאה. ולואיס גליק, המשוררת הזאת היא כל כך נוגעת לליבי, היא מדובבת את הצמחים, היא מדובבת את הצמחים, ומדי פעם בין צמח לצמח היא גם פונה אל אלוהים, ומדברת גם אל האלוהים, על הגורל שהוא נתן בידה, עם איזו הבנה כל כך עמוקה של... אני אקרא שיר שנקרא, אני באמת פתחתי שוב באופן אקראי, שיר שנקרא אמצע קיץ. איך אוכל לעזור לכם כשכולכם רוצים דברים שונים? אור שמש וצל, אפלה לחה, חום יבש. הקשיבו לעצמכם, מתחרים זה בזה. ואתם מתפלאים מדוע אני מיואש מכם? אתם חושבים שמשהו היה יכול להתיך אתכם לשלם? האוויר השקט של שיא הקיץ מסורג עם אלף קולות. כל אחד מכריז על צורך שהוא, שלמות כלשהי, ולשם כך בהתמדה חונקים זה את זה בשדה הפתוח. בשביל מה? בשביל מרחב ואוויר? הפריבילגיה להיות יחיד בעיני השמיים? לא נועדתם להיות מיוחדים. הייתם בצלמי, המגוון כולו. לא מה שאתם חושבים שאתם רואים בחיפוש ברקיע הבהיר מעל השדה, נשמותיכם האקראיות מקובעות כמו טלסקופים על איזו הגדלה של עצמכם. למה היה עליי ליצור אתכם אם היה בכוונתי להגביל את עצמי למזל העולה, הכוכב, האש, החימה? נפלא פשוט.
היא מדברת פה מתוך לאו של האל.
כן, שברא את כל זה. ואחר כך הוא בא לכל הברועיו, הצמחים. ואולם, אתם לא כל כך מיוחדים, בסדר, אתם רוצים את האור, אז אתם עולים לכיוון השמיים, אתם זה...
אל הצמחים וגם אלינו, אל בני האדם.
וגם אלינו, כמובן. הכל ביחד. משוררת פשוט מופלאה. אני מוכרחה להגיד שבאמת...
איך גילית את הספר הזה? כי זה גם כבר יותר מעשור שתרגמו אסחי.
אז אני כבר לא זוכרת, הגיע אליי, שקניתי אותו, אני מתארת לעצמי, ו... או שמעתי עליה, ואני מוכרחה לומר שהיא, שאבתי ממנה הרבה השראה, היא ספר שהוא רב השראה, הוא כמו בוקס כזה, הוא כמו הדף שמוציא ממך את מה שאתה רוצה להגיד על זה, או לדבר עם זה. והיא עושה לי את זה. והספרים, חמשת הספרים האלה, השאלה אינטימית, הם כולם ליד מיטתי, והם כולם הכרוך טוב שלי.
אז אנחנו נסיים עם חיוך, או שתלוי איך מסתכלים על זה, תכף תשמעו. אגב, אני רוצה לומר אולי לפני הסיום, שאנשים, אנחנו אוהבים להכניס אנשים למגירות, לתוויות, ואת נמצאת תחת התווית של איזה משוררת של ההומור ושל הדחקה, ויצרת לעצמך באמת איזשהו מרחב פואטי שהוא הקול שלך, אבל אני יודעת שיש לך גם שירה אחרת לחלוטין, זאת אומרת שיש לך איזשהו מנעד רחב שבו יש גם את הצער ואת ההרהור, ושאת יכולה להיכנס לכמה מגירות.
תודה שאת רואה את זה.
למאזינות ולמאזינים, שאת לא נמצאת במגירה אחת, ממש לא.
תודה שאת רואה את זה, כי באמת ההומור והדחקה, כמו שאת אומרת, זה...
פן אחד, כן.
זה אזור הנוחות שלי, כאילו, אבל ברור שמתחת לזה יש מי תהום.
טוב, אז אנחנו בכל זאת... אז הנה, גם פה יש הומור ומתחתם... אולי כן. יריקות תהום, וזה מהספר החדש שלך, של אגי משול, מלך נשמונת.
שיר סיפורי ארוך. פעם ירקה עליי אלפקה. התקרבה לאט, עם בלוריתה הפרועה ומבט לבקני מתנשא, כמי שיש לה איתי איזה עניין. נעמדה מולי, ומתוך החיוך הקטן שלה, חשפה שיני זקן שחניכיו הרפואיים אינם מצליחים כבר להדק. עמדה, ורק הניעה שפתיה, את העליונה ואת התחתונה, בכיוונים שונים, כלועסת דבר מה או בוררת מילים בקפידה, ואז ירקה עליי. יריקה של ממש, עם כל הבוז. ירקה ופנתה ממני לדרכה. אף פעם, אף אחד, לא ירק עליי, לא ככה, נותרת נטועה במקומי. תוהה מי הוא שהפגיש אותי באמצע המדבר עם אלפקה, מעין טיוטה של גמל, שבגללה אני כותבת עכשיו 100 פעם, ירקה עליי אלפקה, כי מרצה עונש של מישהו על משהו שאינני יודעת מהו.
השלום לאלפקה?
את שואלת אותי אם שלום לאלפקה?
כן.
האמת היא שאני שמעתי פעם את נכדתי אומרת, אחרי טיול בחוות האלפקות, היא אמרה לי, ירקה עליי אלפקה. והמשפט הזה כל כך הקסים אותי, אפרופו החיים והשירה, שאמרתי, אני חייבת לפנק את המשפט הזה, ואז היה בן אדם ש... אפשר להגיד במרכאות, ירק עליי, ואז שילבתי את השניים.
כן, המשפט.
אולי לא הייתי צריכה לגלות את זה בכלל. מה אכפת לי שיחשבו שירקה עליי אלפקה?
בסופו של דבר, הרי את אוהבת אלפקות ואוהבת חיות ידועה. אז תודה, תודה רבה לך, אגי.
תודה רבה, ענת. הגעת
לכאן עם המדף האינטימי שלך ושיתפת אותנו, ואני שולחת אותך בחזרה לחתולים, הכלבים, לשדות. הציפור אגב שאף אחורה, אותה את מוצאת.
זה כן, את הצופית, כן?
כן.
ענת, תודה לך על הראייה. זה לא דבר של מה בכך שבן אדם רואה אותך.
תודה לך על השירים שמאפשרים לי לראות.
תודה.
פעם מכאן ופעם מכאן. תודה לכם, מאזונות ומאזיני כאן תרבות. אני ענת שרון בלייס. את התוכנית הזאת אפשר לשמוע ביישומון כאן אודי, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, שתהיה שבת שלום, להתראות.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Spell on you.